מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
שוב שלום לכם, שעה שנייה, מהדורת הבוקר סוף השבוע, כאן בכל חי, עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים עם השעה הנוספת, ינקלה.
בוקר טוב לכל אלה שמצטרפים, קמו מאוחר קצת, מזג אוויר קריר, אז תדעו שהוא הולך להיות יותר קריר.
עוד מעט נדע, בסוף השעה, קרוב לסוף השעה, תאזינו. כן. טוב. נגיד לכם שבזמן הפרסומות היה פה ויכוחים מזים, אבל בואו לא נכניס אותם חזרה.
שתינו, שתינו משהו נרגענו. כדי להירגע.
כן, הכל נשאר מחוץ ל... ואנחנו, יש לנו עוד כמה רעיונות שלא הספקנו בשעה הקודמת, אבל מה שאני רוצה לפתוח בשעה הזאת, אני רוצה לשאול אותך שוב למה שפתחנו בשעה הקודמת. איפה אנחנו נמצאים כרגע בנקודת הלחימה? אנחנו כרגע לא בשלב הניצחון, נכון? אנחנו מקווים שאנחנו...
מקווה מאוד שנגיע לניצחון מלא.
והשאלה למה אנחנו לא מדברים על מה שקורה בעזה, וגם בשאר הגבולות ביום שאחרי. ביום שאחרי, למה נתניהו לא בא ששואל את ה...
אגב, רק נתניהו עצמו, כולם? במסיבות עיתונאים, כן לפחות אומר מה, אומר מה, מה
לא,
הוא רוצה.
מה לא,
הוא גם אומר, אנחנו לא... נכון, לא נתן לרשות הפלסטינית, כן. ולא... ונכון... אבל מצד שני גנץ, אפילו את זה לא אומר. לא אומר כלום. שואלים אותו, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. הוא לא מתבלבל להגיד,
אולי יש סיבה, אולי יש סיבה למה לא חוסכים, כן? לא, יש... סיבה שמסע ומתן...
לגנץ ודאי יש סיבה. כי מה שהוא לא יגיד, הוא לא יצא טוב. אם הוא יגיד, כמו נתניהו, אז הבסיס שלו, תראה מה קורה, אתה מבין, הפוליטיקאים האלה מתנהלים, לא באמת על בסיס מה טוב למדינת ישראל, כן. אלא מה טוב, מה טוב לבוחרים שלהם. כמעט אמרתי מאזינים.
מאזינים שלנו, זה...
כן, לא, אני אומר, על זה, לפי זה הם קובעים. אם הוא יגיד, אם הוא יגיד בעד נתניהו, בעד העמדה של נתניהו, שזה העמדה הנורמלית פה, ההיגיון גם אומר את זה, ישר התקפו אותו יאיר לפיד וחבורתו, ולא רק זה, גם הרונן צור, כל התקשורת. אז הוא לא יכול. מצד שני, הוא גם מבין שהוא לא יכול להגיד משהו. קיצור, אני לא יודע מה להגיד לך.
טוב, אז אנחנו ממשיכים בנושא הזה, ו... יש שקט כרגע בדרום, נכון? כאילו, יש, אתמול היה שיגור לכיוון המרכז, אבל חוץ מזה, כמעט שבוע, אין טילים למרכז.
נכון, אבל עוד חיילים הלכו. כל יום יש לנו הרוגים. המצב לא פשוט בכלל, איתי. אתה לא יכול לשבת ולנוח על זרי הדפנה, כמו שאומרים, כשכל יום, אין יום בלי הרוגים.
כן. טוב, כעת אני רוצה לשתף את המאזינים שלנו על משהו חשוב שצפוי להתקיים היום, יום חמישי, וזה בעקבות קריאתם של גדולי ישראל להגביר את כוח התורה בעם ישראל, ולכנס את ציבור בני התורה, העובדים, אנשי עמל ועשייה, לכנס חיזוק מרומם להגדלת תורה ולהאדירה, ולמעמד תפילה וזעקה לשלום עם ישראל והחזרת החטופים. הכנס הזה, מאזינינו, התקיים היום, יום חמישי בשעה 4, במרכז הקונגרסים, בבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות מרנן ורבנן, גדולי ישראל, גדולי מגידי המשרים והרבנים, וכמובן שגדול יהיה הכינוס הזה לכבודה של תורה ואתם מוזמנים. הכניסה לאירוע הזה ברישום מראש, בחינם, אפשר לעשות את זה באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565.
הקראת.
כן. זה שירות המאזינים שלנו.
כן, לגמרי, לגמרי. עכשיו נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית.
בוקר טוב לכם.
בוקר אור. אנחנו רואים שהנושא הזה מאוד מאוד חם. כן יהיה בחירות, לא יהיה בחירות. מקודם גם היה כאן חבר הכנסת רז מלול שחתם על הצעת החוק שלך בניגוד ל...
אנחנו שומעים, ואני אוסיף על זה שאנחנו שומעים שכמעט כל חברי הכנסת הם בעד, בפחות החרדים כבר הצהירו. שהם בעד דחיית הבחירות.
ראשי המפלגות שלהם.
כן, חוץ מהשר ארבל.
נכון, אני באמת חייב לומר שאני לא מבין את ההתעקשות של השר ארבל. היא פשוט באמת, היא חסרת כל היגיון. אני שוב אומר, בסוף, אתם יודעים, אני מקבל טלפונים ממגדים וממחתים שנמצאים עכשיו בלחימה בעזה. שומעים, תגיד, מה רוצים שנעשה? שנעזור עכשיו את החיילים שלנו באמצע מלחמה ונלך לנהל קמפיין בחירות? זה באמת נשמע למישהו הגיוני לנהל את הדבר הזה באופן הזה.
למה? אמר השר ארבל, אמר השר ארבל אתמול בבית הכנסת לחברת הכנסת וידיגה, תלמדי אותי, אני עשיתי הרבה מילואים. אני עשיתי יותר מילואים מסמוטריץ'.
אני, בסדר גמור, בוא, אני, אתה יודע, אני לא רוצה לעשות תחרות גם כן, להתכנס לתחרות עם השר ארבל, אני חושב שכנראה, אני בסוף הייתי לוחם, הייתי מפקד טנק, נלחמתי בעזה, נלחמתי בג'באליה בחומת מגן.
אז אני חייב להגיד לך גם, אני בדקתי דווקא בגלל שהצבן אותי, אז בדקתי, כתבתי בגוגל משה ארבל, אני רק רוצה להגיד לך שמיד קפץ לי משה ארבל שירות צבאי, כי כנראה חצי עם ישראל חיפש את זה בעקבות מה שהוא הרים לעצמו, ומסתבר שבתפקידו הוא היה תובע צבאי, נו נו, לא ראה את עזה מעולם לדעתי.
לא רלוונטי.
אז מה הוא מחרטט מעדומת הכנסת?
חבר הכנסת טל, אבל אני יש לי שאלה, עזבו רגע את השר ארבל, מה הבעיה לחוקק? ראשי המפלגות תומכים, ואיפה נתניהו, ראש הממשלה?
א', יפה, אתה שואל שאלה טובה, אתה שואל שאלה טובה, ואני באמת רוצה פה להגיד, יש, אתה יודע, השר ארבל, אני באמת לא מבין אותו, אבל שים את זה רגע בצד. מי שאני רוצה באמת לשאול עליו, זה שני אנשים. א', גנץ, אתה היית רמטכ"ל, אתה היית רמטכ"ל, אתה יודע מה זה חיילים שנלחמים בעזה עכשיו. אתה באמת רוצה להגיד לאותם מגנים ומחנים, תעזבו את החיילים שלכם, לכו עכשיו לריב באיזה קמפיין בחירות בעיר שלכם. לך זה נשמע הגיוני? לך זה נשמע שזה מהלך שהוא נכון למדינת ישראל ונכון בזמן מלחמה? אני באמת לא מצליח להבין את הדבר הזה.
אני חייב להגיד לך שזה לא הגיוני לשלושת רבעי מהעם, זה לא הגיוני. כל מי שאני מדבר איתו, ואני יכול להגיד לך יותר מזה, כי אתה אולי מחובר למצביעים שלך, אבל אני פה, ואנחנו פה ברדיו מכירים הרבה אנשים ופונים אלינו, וגם מלא מצביעי ש"ס חברים שלנו, אומרים, הם כולם כועסים. אגב, הם גם בצבא עכשיו.
אני לא מדבר, זה נכון, זה ממש ממש נכון, הרבה מאוד מצביעי ש"ס, לכן אני אומר, זה ממש, זה מכעיס אותי שמנסים לעשות זה כעניין פוליטי, זה לא עניין פוליטי, אני פוגש חיילים מכל שכבות האוכלוסייה בשטח. הגישו לשר ארבל 375 מועמדים ברשויות שונות, מכל המפלגות, מיש עתיד גם, ומכל המפלגות, מכל רחבי הארץ, שאומרים לשר ארבל, זה לא הגיוני, אתה מונע מאיתנו את הזכות להיבחר בבחירות.
אז איך אתה מסביר את
ההתקשות שלו? זה לא קשור לעניין פוליטי.
אם אנשי המקצוע, אבל אם אנשי המקצוע אומרים שבחירות יכולות להתקיים עכשיו,
הם רק אומרים לך שזה אפשרי, הם לא אומרים לך תעשה, הם אומרים לך זה אפשרי.
אז יפה, אז מי קובע אם עושים? סליחה, לא נכון, מי קובע? הכנסת קובע, היה פה חוק, חבר הכנסת אוהד טל, היה חוק שאתם הצבעתם עליו.
שנייה, אמר, זה שעצר ארבל מתחבא מאחורי איזושהי אמירה על גורמי מקצוע, זה עוד יותר מקומם, מכיוון שגורמי המקצוע לא מחווים דעה, לא חיוו דעה. כשאלוף פיקוד העורף אמר שאפשרי, אין מניעה, הוא אמר שאין מניעה, הוא לא אמר מה העמדה המוסרית הנכונה, הוא אמר, זה אין, מבחינת הטילים וכולי, אין בעיה לקיים בחירות, אבל בסדר, יש פה שיקולים אחרים, יש פה שיקולים של הזכות של אנשים לבחור בבחירות, להיבחר, ואתה יודע מה יותר מזה, יש פה השיקול של זה שאנשים עכשיו קוברים את המתים שלהם, אנשים קוברים את המתים שלהם, למי יש ראש עכשיו לוויכוחים על איזה ראש העיר ההוא, ומה היא מושחת, ומה זאת היא עשתה, ומה, זה באמת, עם ישראל לא מונח
תגיד,
שם.
תגיד, איך אתה צופה? איך אתה צופה שזה יסתיים?
מה עם ספר הבוחרים? אני שואל עוד שאלה, מה עם ספר הבוחרים?
בגץ פסק, שאין בעיה. שאין בעיה.
בשביל זה, אני, בהצעת החוק שלי, מבקש לדחות ל-27 לפברואר, כמו שאגב, אתה אמרת נכון, בצדק, זה כבר מופיע בחוק הנוכחי, אלא שבחוק הנוכחי, יש לי גם השר ארבל, ייתן
סתם. רגע, אבל למה לפברואר? לא, אבל למה לפברואר? ינקלה, אתה אומר אחרי המלחמה.
רגע, שנייה, תקשיב, בואו, תקשיב רגע עד הסוף. אני אומר, כרגע ל-27 לפברואר, מכיוון ש-27 לפברואר לא מצריך פתיחה מחודשת של ספר הבוחרים והגשות רשימות, שאני מבין שזה מהלך יותר מורכב. עכשיו אני אומר, בואו נביא את הדבר הזה לדיון בכנסת, כרגע זה פחות חשוב לכתוב בחוק עד 27 לפברואר, כי זה לכאורה הכי קל, הכי פשוט, נביא את זה לכנסת, נקיים דיון, בואו נשים את כל השיקולים על השולחן.
רגע, אבל אני רוצה להבין את התהליך, חבר הכנסת טל,
מה ההיגיון לדחות את זה?
שנייה, אבל היום אפשר לדחות, כן, אז בואו נעשה סדר. היום אפשר לדחות את זה עד סוף החודש, השר יכול לחתום, ואפשר בלי חוק. לא צריך את החוק שלך.
נכון.
ול-27 בפברואר, זה לא מספיק. כי גם סמוטריץ' וגם בן גביר אומרים, צריך לדחות עד אחרי המלחמה. לא לפברואר. זה גם נכון.
אז שוב פעם אני אומר, כרגע אני הגשתי בחוק 27 לפברואר, מכיוון שזה התאריך הכי קונצנזואלי, זה התאריך הכי קל מבחינה משפטית, שלא מצריך פתיחה של ספר הבוחרים, זה מה שכרגע מופיע בלשון החוק בטיוטה הראשונה שלו, אבל צריכים להבין שבסוף, בעצם ברגע שמגישים חוק, אז זה מביא את הנושא לדיון בוועדה בכנסת, ואז אנחנו נשים את כל, נביא את כולם. אני אומר, אני לא הולך לראש בקיר, אני מבין שיש גם שיקולים נוספים של של המועמדים ושיקולי עלויות ושיקולים של יציבות של ה... קיצור, יש הרבה מאוד שיקולים. אין בעיה, בוא נשים את כל השיקולים על השולחן, נגיע לאיזשהו תאריך בסוף מוסכם, מאוזן, שיכניס את כל השיקולים.
שאלה, רגע, שאלה, מה תעשה עם אותם מועמדים שלצערנו הרב נהרגו במלחמה? תכריח אותם להתמודד מהקבר?
זה יכול להיות אולי
הרבל בסדר. אני ממש לא מבין, בטח שלא יותר הרבל, אבל סליחה, אני גם קצת אותך מתקשה להבין, למה אתם צריכים לפתוח את ספר הבוחרים, כל מי שנהיה בן 17-18 עד תאריך הבחירות יהיה לו זכות הצבעה, למה לא? איפה ההיגיון שלו?
אם דוחים, דוחים, זהו, גמרנו.
מועד הבחירות זה המועד הקובע,
נכון?
אין שום בעיה, אני לא אמרתי לך שאני נגד הדבר הזה, אני רק אמרתי שיש הרבה מאוד אנשים שזה הדבר שמנו הם חוששים.
מה, שאלה להם כסף, שאלה להם כסף, בעיה שלהם, הם מתמודדים, זה לא קשור אלינו האזרחים בציבור.
אתה צודק, אתה לא צריך לשכנע אותי, אבל לכן אני אומר, בסוף זו סוגיה שלכל הפחות היא מצריכה דיון ציבורי, אי אפשר לפתור אותה אמרו לי כל גורמי המקצוע שזה בסדר,
אבל היה חוק, חבר הכנסת טל, הדיון הציבורי התקיים בכנסת, אני לא נכון, אני אגיד לך למה, סליחה, עוד מילה, אני חייב עוד מילה, אבל אני אגיד לך למה,
הדיון הציבורי הזה התקיים בתחילת המלחמה,
נכון, בזמן הכי גרוע,
נכון,
ואם בכלל לא ידע לאן יגיע, היינו בטוחים לפי הערכות של הצבא שסינואר תוך יומיים מת, תראה איפה הוא.
נכון, ולכן צריך לקיים את הדיון הזה מחדש, בדיוק, זה צריך דיון ציבורי, זה כל מה שאני אומר.
אוקיי, טוב, אז נמתין.
אתה אופטימי? אתה אופטימי לגבי הנושא הזה?
תראה, אני רואה שעוד ועוד חברי כנסת מצטרפים לזה. אני גם, בוא, אתה יודע, וזה הדבר השני שרציתי לומר קודם, אני מדבר עם חברי כנסת מהליכוד, רובם המוחלט תומך בדבר הזה, תומך בדחיית הבחירות, ואני חייב לומר שאני מאוכזב, אני באמת מאוכזב. מה קרה? קיבלו טלפון מאדון מיכאל ביבס שאמר להם שזה לא מוצא חן בעיניו, ולכן עכשיו כולם התקפלו ופוחדים להצביע, לתמוך בחוק הזה באופן פומבי.
זה גם לא פוחדים, זה רק השר ארבל, גם זה רק השר ארבל, הוא יוצא גם
לא נכון, לא נכון, אתם מתאים, אתם מתאים.
למה? אתה אומר אחרי בשם אריה דרעי?
יש הרבה חברי כנסת שלא רוצים, עובדה א', ביבי לא אמר כלום.
אריה דרעי גם נגד שס, אריה דרעי יושב ראש המפלגה שלו ואמר לו אני רוצה לאחר את הבחירות, איך אתה מעיז לך להגיד אחרת?
אתה עכשיו דואג ליחסים בתוך שס, בוא, עזוב אותם.
כן, אני דואג להכל. אגב, הוא לא נבחר, ארבל לא נבחר בזכות ארבל, ארבל נבחר בזכות מועצת חכמי התורה ודרעי שהכניס אותו.
אני בסוף, בקיצור, אני מקווה שבאמת ההיגיון הבריא יגבר פה בסיפור הזה. אני באמת, אתם יודעים, אתם רואים, בכל מקום שאני מתראיין ובכל מקום שכל מי שאני מדבר איתו אומר, כולל חברי הכנסת, כולם אומרים, הדבר הזה, ההתקשות הזאת היא פשוט לא הגיונית, צריך להתקשות.
אני, שאלה לסיום, עד איפה תיקחו את העניין הזה? כלומר, האם זה תסתפקו ברעיונות או שגם שביתה בהצבעות וכאלה?
אני לא יודע לומר לך כרגע, אנחנו, ככל שאנחנו נראה לאן העסק הזה הולך, אנחנו נתכנס, נחשוב ונקבל החלטות.
יפה מאוד. חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית.
תודה רבה לך.
ינקלה פה מאחל לך בהצלחה רבה. לי אין עמדה.
אני חושב שרוב עם ישראל עומד מאחוריך. כל מי שנלחם היום בוודאי שכן. ורוב האנשים הנורמליים, ההגיוניים, תומכים בהצעת.
אני חושב שצריך דבר אחד, ודאות. זה הכל. כן רוצים לדחות, לא רוצים לדחות, שיהיה ודאות. זה טוב לכולם, גם לביזנס. ולכן צריך לגמור את זה כמה שיותר מהר. חבר הכנסת אוהד טל, תודה.
תודה רבה, יום טוב.
הפסקה.
תודה רבה, רגע, אני רוצה להגיד לך, מזל ש... מזל שעכשיו הוא לא במילואים.
ארבל? שהוא היה מתחרה עם אוהד טל? די, לא יפה. פרסומות חוזרים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
אחד הפרשנים שאנחנו רוצים לשמוע את דעתו הבוקר הזה, אבי גרינצייג, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בוקר טוב, אבי, מה ענייני, מה שלומכם? עם אבי לא דיברתי הרבה זמן.
בגלל זה אמרתי שאנחנו מחכים.
געגועים, אבי.
הייתם עסוקים בפרשנים ביטחוניים, אתה יודע. לגמרי. חוזרים לפוליטיקה.
תראה, לא יותר מדי מהר חוזרים לפוליטיקה, תגיד.
תראה, אני זוכר, אתה יודע, אוהבים להגיד לאשים כעת אחד השנים אם מתעסק בפוליטיקה, אבל שוכחים להגיד מי היה הפוליטיקאי הראשון שחזר לפוליטיקה במוצאי שמחת תורה כבר. נו. אני אזכיר לכם, יאיר לפיד הודיע שהוא מוכן להתטרף לממשלה בתנאי שיוציאו את בן גביר וסמוטריץ'. זאת אומרת, הוא עשה פוליטיקה כשעוד מחבלים הסתובבו בדרום.
לגמרי. טוב, תגיד, יש לנו כמה נושאים על הפרק. אני רוצה להתחיל דווקא מהנושא של הבחירות המונציפליות. איך אתה מסביר פה את המהלך של השר הרבל, שהוא יוצא בעצם נגד רוב הציבור החרדי, אולי כולו?
עוד פעם אתה הולך על הרבל, על זה אני שואל,
הוא יוצא רק נגד יושב ראש התנועה שלו,
לא יושב ראש, אבי תסביר לנו מה האינטרסים של ראשי הקואליציה, זה הכל, אולי אנחנו לא רואים אותם טוב.
אני רוצה לתת לך קונטרה קטנה,
קדימה, קדימה,
בביקורת חריפה,
קדימה, אני איתך.
קודם כל צריך להבין, אם נהיה רגע אובייקטיביים, נעזוב רגע את הפוליטיקאים, נתחיל קודם כל מה צריך לעשות בכזה מצב. את האמת, שני הצדדים לא אידיאליים. מצד אחד יש חבר מתמודדים שנמצאים וקמפיינרים שנמצאים כעת במילואים והם לא יכולים להתמודד וכל הבלגן. לא. מצד שני יש הרבה מאוד מועמדים שמתחילים להרגיש לחץ כספי מכל הסיפור הזה. יש, זה גם לא תקין הדבר הזה.
לא רלוונטי. לא רלוונטי. אבי, אני מצטער, אתה לא יכול להביא לי טיעונים לא רלוונטיים. יש להם מתמודד לחץ כספי. איזה טיעון זה?
מתמודד שהלך ובזבז את כל הקמפיין שלו.
אתה ברוך חכם, אל תביא לי טיעונים שהם לא ברמה. זה מרגיז אותי פשוט.
שנייה, לא, אתה צריך להבין משהו. בסוף, השר הרבל, עם כל הכבוד אליו, גם מודע לזה שבמדינת ישראל השלטון נתון בידי בגץ בסוף. המילה האחרונה נתונה בידי בגץ. יש לנו כבר פסיקה תקדימית של בגץ שקובעת שגם בזמן מלחמה, גם כשזה מורכב, צריך לעשות בחירות. הסיכוי היחיד, אני אומר לך כעת אחרי בדיקה שלנו, זה הסיכוי היחיד בכל זאת לדחות בחירות בצורה שזה יעמוד במבחן בגץ, אם זה היה עובר בצורה רחבה בכנסת, לא 64 ולא 62, 80 חקים, 70 ומשהו חקים. ברור, בוא נגיד שהסיעות החרדיות עשו כבר את הבדיקות שלהם גם וגם בליכוד, והמצב כרגע זה שאפילו בתוך הקואליציה, חצי קואליציה.
אבל כבר דחינו פעם, לא הבנתי אותך, לא הבנתי, אבי, אתה קובע דברים כמו מסמרות של ברזל, אבל הם לא נכונים, אבל הם לא נכונים. אי אפשר, את מה שכבר נדחה, אי אפשר לדחות בעוד 3-4 חודשים.
לא, הדחייה היחידה שהייתה מקובלת זאת הדחייה שהיה ברור שאי אפשר לעשות את זה רגע אחרי שמחת תורה.
למה היה ברור? למה היה ברור? למה אם אני בגץ שקובע הכל אפשר, אז גם זה הכל אפשר.
רגע,
המצב הזה עדיין נמשך, מיסטר אבי, להזכיר, המצב הזה נמשך וחצי, סינואר חי ובועט, מוחמד דף שחשבנו שהוא עומד, חי ובועט, וכל יום יש הרוגים, אל תגיד לי לא, ועדיין שכן זה קשור.
רגע, אתה ביקשת קודם להגיד לא טיון, לא להגיד טיונים לא רלוונטיים, מה קשר סינואר חי עומד, מתי זה קשור?
כי אנחנו באמצע מלחמה, זה מה שהסברתי לך, אנחנו באמצע.
אז אם יהיה במלחמה הזאת כעת 10 שנים, אז מה? אם סינואר יישאר כמו בין לדן 10 שנים חי, אז נדון, לא תעשה בחירות 10 שנים?
בוא נדון, עוד חצי שנה. בוא נדון.
לא, 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 מה קישור, מה קפיטו? אין דבר כזה בעולם. מדינה לא יכולה לקפוא על שמרי חצי שנה בגלל שבדרום היא מנהלת מלחמה.
דרום וצפון, להזכיר לך, אתה מתעלם גם, עוד מעט נדבר על זה.
צריך לזכור שאת היישובים בדרום ובצפון שמפונים ובבעיה, באמת דחו את הבחירות. שם הבחירות נדחו.
אז כבר שליש מהמדינה נדחית, שים לב, שליש מהמדינה יש דחיית בחירות, שליש, ממש שליש מהמדינה.
לא שליש,
בשטח מוניציפלי ודאי יותר.
14,
אבל בשטח מוניציפלי
מבחינת מספר אזרחים זה כלום, זה אחוזים קטנים.
זה 200,000 אזרחים, 200,000 אזרחים.
רגע,
שנייה, 200,000 אזרחים על שטח מוניציפלי ענק. רגע, שנייה, רגע, אני רוצה להסביר משהו, תן לי להשלים. אנחנו באמצע מצב מלחמה, 3/4 מתמודדים נמצאים איפשהו בעזה.
לא נכון, לא נכון, לא נכון,
אתה אומר לא נכון,
99% מהמתמודדים נמצאים בבית,
טעות, לא נכון. אז אתה, אני לבד מכיר 10% שנמצאים,
מה לעשות?
ומה עם המנהלים מטה? ומה עם המנהלים? אבל זה לא רק המתמודד, מה עם משפחתו? ומה עם העוזרים שלו? ומה עם המנהלים מטות? ומה עם כולם? די, אתה לא יכול להתעלם מכל זה.
נחמד לטעון את זה, אז קודם כל צהל משחרר את המועמדים.
אני לא רוצה שהוא ישחרר אותם, הם צריכים להילחם. זה השר הרבל אמר אתמול. ברוב, אני לא רוצה להגיד פשוטו כי הוא ברור חכם, אבל הוא בא ואת זה מה שהוא אמר אתמול.
תראה, אתה רוצה להתחשב ב-10 או 20 או 30?
לא, בכל מדינת ישראל אני רוצה להתחשב, כן.
מצד שני, במאות ערים, אלפי מתמודדים ומועמדים, נמצאים בקמפיין אינסופי ששוחק אותם, עשרות עיריות משותקות, כי
שהמדינה תפצה אותם בכסף כמו שהיא פיצתה, כמו שהולכים לפצות אחרים, אז יש תקלה, אני ליבי ליבי עליהם, שהמדינה תפצה אותם.
רגע, אי אפשר מצב, מדינת פתח.
למה לא, למה לא?
טוב, תגידו, יש מצב לעבור לנושאים יותר איזה, אבי?
נכון, בקמפיין, לא עושים, לא משנים סדרי עולם.
אבי, לא הצלחת לשכנע אותי, מצטער.
עכשיו רגע, רגע, אני אומר שוב.
זו דעתך גם, רגע, זו דעתך או שזה היה רק בניסיון להגן על ארבל? אני מעניין אותי גם זו דעתך.
אז לכן אני אומר, אני מסופק, שני הצדדים נכונים באותה מידה, שניהם לא אידיאליים, אבל שניהם אפשריים. אבל כאן, כשאתה הולך למישור הפרקטי, פרקטית, האם היה אפשר לדחות? התשובה היא לא, כי בניקוד מתנגדים לזה, כי גנץ מתנגד לזה, יש לך בקושי 30 חברי כנסת שתומכים בזה. אין שום סיכוי לקדם כזה דבר, גם לא מבחינה משפטית. אגב, להערכתי, גם סמוטריץ' יודע את זה ומבין את זה. הסיעות החרדיות
שהוציאו
השבוע, הצטרפו לזה.
עד שאנחנו מדברים, אני חייב להספיק עוד משהו.
מה?
אני חייב להספיק איתך עוד משהו. הסיכוי
היחיד, אגב, שזה יידחה, חלילה, זה אם יהיה משהו בצפון, אם תיפתח חזית בצפון, ואז באמת יהיה שוב איזה סוג של מצב חירום חלילה.
אני רציתי באמת לדבר איתך על החזית הצפונית, אבל...
לא חזית צפונית, עכשיו פוליטיקה. תן לי, דבר איתי על הסקרים רגע. אנחנו רואים מתפרסמים סקרים.
וואי, וואי, איתי, אתה חמר לפוליטיקה, אתה לא יכול לוותר.
אנחנו עושים עם אבי פרשנויות פוליטיות עכשיו. מה דעתך על הסקרים האחרונים שפורסמו שלשום, במהלך השבוע בכלל?
אתה מדבר על הסקר של סמוטריץ' שהדרמה שלו...
סמוטריץ' לא עובר, וגנץ, כן.
וגנץ עם ה-30.
יוסי כהן עם איזה 13.
כן, אז רגע, אז בואו נעשה רגע סדר. קודם כל נתחיל מסמוטריץ' ונרגיע, סמוטריץ' עובר בכל מצב. אני מיד אחרי הסקר, אחרי שפורסם אותו סקר, באותו ערב דיברתי עם אחד הסוקרים הכי מפורסמים בישראל, וגם מבחינתי אחד האנשים הכי אמינים בתחום הזה. והוא גם הסכים, הוא אומר לי שלסמוטריץ' יש 4.5-5 מנדטים ברזל. זה כמו, אומר לי, כמו שיגידו שיהדות התורה לא עוברת אחוז חסימה, בסדר? אנחנו נגחך, כי אנחנו יודעים איך הדברים עובדים, ואנחנו יודעים שיש לה מספיק מצביעים, בייס מספיק חזק, בשביל להעביר אותה חסימה בכל מצב, אותו דבר בדיוק אצל סמוטריץ'. למה סמוטריץ' בסקר לא עובר? אומר לי אותו אחד להערכתו, אומר לי בערך מנדט מתוך הבוחרים שלו, נמצא כעת בין חאן יונס לעזה, ואין לו כל כך מכשירים סולאריים זמינים לענות לסקרים. אז זה אולי אופציה. אולי סיבות אחרות, השורה התחתונה זה שאין מה לדאוג דווקא מהכיוון הזה. מה שכן, יש הסיפור של גנץ זה הסיפור הכי מעניין פה, כי לכולם ברור שהוא לא הולך לקבל 30 מנדטים וגם לא קרוב לזה, והראיה שאפילו באותו סקר עצמו אתה מגלה כמה מנדטים שלו פריחים, כי אם יש איזושהי מפלגת ימין מאולצת, אפילו עם בנט או עם יוסי כהן, כבר חצי מהם ברוכים לשם. וברור לנו שתהיו מפלגות שילכו לנישה הזאת. אנחנו לא יודעים איך תראה המפה הפוליטית, אנחנו לא יודעים מה יקרה לפני הבחירות, מתי יהיו בחירות בכלל, אבל ברור לכולם שיהיו הרבה מאוד שחקנים באזור הזה. עכשיו, השאלה הכי מעניינת זה השאלה של מה יעשה סער. כי סער נמצא כעת בסוג של דילמה אם להמשיך.
יש באמת מסע ומתן עם נתניהו, אתה חושב?
לא שמעתי אם את ביבי הספדת או לא.
לא
שמעתי אם הספדת את נתניהו או לא, זה מאוד חשוב לי לדעת.
שנייה, תבדיל בין האופציה של סער ירוץ בנפרד, לבין הפרסום שהיה שבוע של חבירה לליכוד, שהוא בעיניי פייק ניוז. החבירה לליכוד אני לא רואה כרגע באופק, אבל ריצה עצמאית של סער, אולי עם שחקני חיזוק, זה כן דבר שיכול להיות, כי סער אומר לעצמו בצדק, אם בנט בסקרים יכול להביא בציבור הזה 13-14 מנדטים, למה שאני לא אביא אותם? אם אני ירוץ עם גנץ, והגנץ
יצטייר אותו
כתבולה, אני חובב שאבו מאזן, אני יכול להצטייר כאדם ימני.
אני חושב באופן אישי, סתם אני אומר לך אבי, שכל הסקרים האלה, כשאין בחירות באמת, אין תאריך לבחירות, הם פחות רלוונטיים.
אין להם משמעות, אבל, אין להם הרבה משמעות.
אבל שאלה אחרת, מה הערכתך לגבי נתניהו, עידן נתניהו אחרי המלחמה? נגמר או שעוד יש לו, כמו שאומרים, שבע נשמות?
מספר האנשים שאמרו שנתניהו, שעידן נתניהו נגמר, אתה יודע, זה כמספר האנשים שהקברים הפוליטיים שלהם...
לגמרי.
בשנים האחרונות.
אבל מה אתה חושב?
אני לא הייתי מספיד אותו כל כך מהר. תראה, יש לו, ברור שמצבו לא אידיאלי, בסדר? לא רק בסקרים. מצבו בתדמיתי ומכל הבחינות לא מוצלח. אני חושב שזה מאוד תלוי בשלושה משתנים. אחד, זה איך תסתיים המלחמה, גם בדרום וגם בצפון.
זה נראה לי הכי
קריטי. האם התחושה תהיה שניצחנו? עזוב כי תיכנס לפרטים של כמה הרגו בחמאס וכמה הם חטופים ומה זה. האם התחושה בסוף המלחמה תהיה שניצחנו כמו שצריך בלי סימני
שאלה? ושיש לנו הרתעה להרבה שנים, בלי לדעת אפילו תאריך, אבל לדעת שאנחנו חיים פה בביטחון.
נכון. הדבר השני, זה התפתחויות אפשריות אחרי המלחמה, ואני מסמן שתיים כאלה בעיקר. אחד זה ועדת חקירה אם תקום ומה היא תגיד, והשני זה בגזרה המדינית.
אתה מדבר על ועדת חקירה ממלכתית, כן? נכון, ועדת חקירה, ולא ועדת בדיקה.
כן, תראה, אפשר לשער שיהיה איזה ויכוח, אבל בסוף כנראה תקום ממלכתית. אגב, באופן אירוני, יכול להיות שמי שיעמוד בראשות ועדת חקירה ממלכתית תהיה הנשיאה הפורשת חיות.
אוי ואבוי, עכשיו שאתה אומר את זה אני מתחיל בקמפיין נגד.
אתה דואג כבר. הדבר השני שיכול להשפיע אחרי המלחמה זה גם הנושא של היחסים המדיניים, בפרט אם יהיה משהו בגזרת סעודיה, וזה מאוד מעניין. והדבר האחרון שיכול להשפיע על הקדנציה של נתניהו זה שאלת הזמן, מתי יהיו הבחירות. אם נגיד יתקיימו עוד שנה, אז זה סיפור אחד. אם הם יהיו עוד שנתיים וחצי, שלוש, זה סיפור אחר.
אתה אופטימי, אתה לוחות הזמנים שלך.
אני מבסוט, אבי, אתה רואה איך אני מבסוט שעלית, אתה רואה, למרות הוויכוח בהתחלה.
רגע, בוא נסכים שבקואליציה כרגע אין לאף אחד אינטרס מיוחד ללכת לבחירות.
אין אף פעם לאף אחד שום אינטרס בקואליציה להפיל ממשלה, ותמיד הקואליציה מקדמת חוק לבחירות.
כשאין לה ברירה.
נצרף לזה, בוא נצרטט רגע לוח זמנים אפשרי. בוא נסכים שהמלחמה, אפילו השלב העצים שלה, אפילו לפי אלה שכבר ממהרים להכריז על הסיום, תיקח לפחות עוד חודש וחצי, חודשיים, בתסריט הכי מהיר.
קל.
אחר כך בוא נסכים שאחר כך יתחיל ויכוח על ועדת חקירה, דבר ראשון מיד, לפה לשם, וזה גם יהיה תהליך של כמה חודשים, וברור שבכל...
אני חושב שרגע אחרי המלחמה העצימה שיורדת, אנחנו בסיפור אחר, אבל בוא נראה, טוב.
יופי, אבל אז יקבלו את הטיעון של הקמת ועדת חקירה, זה יהיה כבר ויכוח, האם להמתין לתוצאותיה עוד כמה חודשים. לפני שנה, אני לא רואה שום סיכוי לבחירות לפני שנה, לא ריאלי.
אבי, ארין צייג, אנחנו מקליטים, ואנחנו בודקים, היקר, תודה רבה לך, בוקר טוב, שבת שלום.
שיהיה בשורות טובות, אבי, להתראות.
אתה עדיין הורדת את המייל, אבל אתה מחזיק אותו ביד, ואתה רוצה לדעת מה קורה מבחינת מזג האוויר.
אז בוקר טוב לחזאי הלאומי.
אורי בץ.
אהרון רבינוביץ'.
בוקר טוב ומבורך, והיום תאריך מיוחד במינו.
אופה, מה קרה?
21 דצמבר, רשמית, מתחיל החורף. כלומר, מי היום...
רק עכשיו הוא מתחיל?
הוא מתחיל. זה לפי התאריך הלועזי... 21 בדצמבר.
למניינם, אז...
למניינם, מתחיל החורף.
האם זה אומר שהגשם והקור ממשמשים ובאים?
מבול לפנינו.
בדיוק, אז זה אומר שצריך להיות גשם. בדרך כלל, אני זוכר שזה, היו אומרים, מתחיל החורף, אז היו אומרים, אופה, נראה איזה יום שרבי. כשהיו אומרים, מתחיל הקיץ, אופה, נהיה קר. אבל היום... זה יתאים מה שנקרא.
מה הולך להיות? אז בוא נספר למה
זה. אז היום לא שינוי ניכר, כלומר טמפרטורה, מה שהיה אתמול זה מה שהיה היום. זה פחות או יותר. מחר לעומת זאת יתחיל גשם בערב ואחרי הצהריים, אבל בצפון הארץ. זה מחר, יום שישי, מחר יום שישי, גשם בצפון הארץ, ואם יורד גשם, אז גם הטמפרטורות ירדו, והלכות תעלה וכו' וכו' וכו'.
גשם, או...
גשם.
מה עם שבת? מה עם שבת?
או עכשיו שבת. בשבת גשם גם בצפון וגם במרכז, עם סופות רעמים, מלווה בסופות רעמים, במושבי רוח חזקים, בברד, חורף, לא אמרנו חורף.
כמה מעלות יהיה לנו?
כמה מעלות, במישור החוף, בני ברק, אביב, חולה, 18 מעלות בשבת, מדבר על שבת, לא היום.
כן.
בשבת, 18 מעלות. באזור הערים יהיו בין 13 ל-10, משהו כזה.
למאזינים שלנו חשוב לשמוע.
בערי הצפון 10 מעלות. ובערי המרכב 13, אני מדבר על שבת, כן?
כן, כן, כן. המאזינים שלנו רוצים לשמוע...
ירד גשם חזק, מלווה בסופות רעמים בודדות, ובצפון, זה בצפון במרכב, כמו שאמרנו, נכון? סיכמנו על זה.
כן,
ועם גשם חזק וכו', ממטרים מלווים בסופות רעמים, ומשאבי רוח ערים וברד, אז יש להניח ש סכנה או חשש מפני... שיטפונות והצפות.
ותגיד מה קורה בחיילינו בעזה, מה יהיה להם שם?
ביום שבת גשם, לא עם סופות רמים, אבל גשם, גם בשבת וגם בראשון גשם וגם קר, כלומר זה טמפרטור סדר גודל של מה שאמרתי לכם, 18 מעלות. זה לגבי שבת, כן? כי ביום שישי זה יהיה רק אובך, ועדיין לא ירד. ביום חמישי ושישי עדיין לא ירד.
עד מתי הסערה הזאת של הגשמים?
עד להערכתי יום ראשון, אולי אפילו בוקר יום שני, זה טפטופים, גשם קל כזה, אתה יודע, גשם שעריות.
יפה.
אבל שימו לב, ותעשו עיגול גדול, על יום שבת, גם בצפון, גם במרכז, כלומר, מישור החוף, לאורכו ולרוחבו.
סערה.
וגם בצפון, שימו לב, ליום שבת.
החזאי הלאומי אורי בץ, תודה.
כל טוב.
בוקר טוב.
שבת שלום.
טוב, אז זה מזג האוויר, למרות שמחר בגלל הצום צריך שיהיה מזג אוויר נעים.
נכון, בואי איזה קשה זה צום ביום שישי.
מאוד.
מגיעים לנשנש פה, לנשנש שם.
הולכים, כן, ממש.
והקניות, אתה סביב אוכל כל הזמן, ובבית, והאישה מכינה את כל העניינים.
הכנות לשבת, נכון.
ואתה צריך לצום.
וצריך ללכת להתפלל, ואז לעשות את הקידוש אחר כך, שאתה כבר כולך זה. טוב, אין מה לעשות.
אוי ואבוי לחזן, אני כבר אומר לו מראש פה, אני מקווה שהוא שומע אותי. מקווה עכשיו שהוא שומע אותי. אוי ואבוי
לחיים. למה? תעשה פלאג, תעשה...
שלא ימשוך לנו את...
תבוא להתפלל אצלנו.
עם יותר מדי שירים.
תהיה רגוע.
יאללה.
טוב. אנחנו ממשיכים.
אוטוטו, אנחנו עוברים לרב צבי...
אריה אדלר. רמבה מדרשה חסידית לצעירים בביתר עילית, מיד יהיה איתנו, יחד עם האורח חיים הקדוש.
בכל זאת.
בכל זאת, קביעות שאנחנו מקפידים עליה כאן הרבה זמן.
כמה שנים טובות, אני חושב.
נכון, כמה שנים.
אגב, השיעור, אתה יודע מה זה הקביעות? בלי עין הרע?
כן.
השיעור השבוע הגענו לשיעור, לפני שבוע, שבועיים כבר, שיעור 300.
תראה, חוזרים לשיעור 300, אה? מה אתה אומר?
300, כבר עברנו אותו, בלי עין הרע, ברוך השם.
אז אני הייתי ב-299. כן, השבוע לא הספקנו. תראה, חוזרים לשגרה, אני מקבל הודעה ממש עכשיו, משרד הבינוי והשיכון, הוא היה זה טוב למאזינים שלנו. בשבוע הבא תיפתח הרשמה להגרלה של דירה בהנחה. הנה, הכל בסדר, חוזרים לשגרה, ביום שלישי, היא תיפתח, ויהיו שם 7,000 יחידות דיור, אני רואה. יפה מאוד. אז יש לנו את הרב...
אני רואה שהרב אדלר...
היה לא, לא,
אולי בגלל המזג גביר בבית שמש, לך תדע.
כן? טוב, אז או שתגיד אתה איזה וורט, או שאנחנו נתקדם.
אנחנו נתקדם, אני חושב.
כן? אוקיי.
כן, אין לנו ברירה גם. תשמע, אבי גרינצג, חבל ש... אתה יודע מה, חבל שסיימנו איתו כל כך בעת הרעיון, אני די הייתי מבסוט מהפרשנות שלו לגבי מועד הבחירות הכי קרוב שיהיה. שהוא טוען שזה לא פחות משנה, ואני מסכים איתו, אבל אני חושב אפילו שזה יהיה גם אם זה יהיה במועד הזה,
no.
תשמע טוב מה אני אומר לך, למרות שזה נגד כל הסיכויים, נתניהו עוד יישאר פה ראש ממשלה. עוד יישאר ועוד ירכז את כולם.
אחרי הבחירות אתה אומר.
בבחירות הקרובות, כן.
התקיימו בחירות והוא ייבחר.
היו, הוא ייבחר שוב. אלא אם כן הוא מעצמו יחליט כבר שזהו שנגמר.
למה שהוא יחליט? אני חושב שהכל תלוי איך המלחמה תסתיים. אם היא תסתיים בהכרעה בצורה שהציבור יראה, לא משנה מה אתה מוכר, שבאמת היה הכרעה, זה סיפור אחר. הנה אנחנו מספיקים את הרב אדלר, הרב צבי אריה אדלר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
האורח חיים הקדוש.
בהחלט האורח חיים הקדוש. אז אנחנו השבוע קוראים על יוסף שמתוודע לאחיו באופן כל כך דרמטי, אחרי כל הדברים שקראנו בשבוע שעבר, כל התחבולות שהוא עושה, כל הדברים הנפטרים הללו. ואז יוסף קורא להם, והתורה מתארת את זה ככה, ביום יוסף אליך, בקשונה אליי, והיגשו, ויומר, אומר את המשפט, התמרר, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. הוא מתוודע ואומר להם, אני יוסף אחיכם, אני אותו אח, ולא סתם אלא הוא מזכיר להם כביכול, אומר, אשר מחרתם אותי מצרימה. הוא מזכיר להם את המעשה שהם לא כל כך מתגעים בו ולא מתפארים בו בכלל, של המחירה למצרים. ונשאלת השאלה, האם באמת זה הזמן, האם זה הזמן להזכיר להם, הוא עכשיו רוצה להתוודע אליהם, הוא עכשיו רוצה לאחות את הקרע, לאחות את היחסים ביניהם לכאורה, היחסים שכל כך נפגמו כל השנים הללו, ומה הוא אומר להם? אני אוסף אחיכם, ויכול לעצור כאן, והוא מוסיף ואומר, אשר מחרתם אותי מצרים, ונשאלת השאלה, השאלה זועקת, עולה עד לשמיים, האם זה הזמן להזכיר את מה שהם עשו? אתה רוצה להתוודע עליהם, אתה רוצה עכשיו להתחיל לשקם את כל הקרע הזה, ואתה מספר להם שוב, מה שנקרא, תוכב את המחת בבשרם, ומספר להם על זה שהם מכרו אותך מצרימה. וכאן אומר החיים הקדוש, כמה מילים קצרות, אבל מילים שפשוט חורכות את הנייר שעליו עם כתובות. הוא אומר להם ככה, אני יוסף אחיכם, פירוש מתנהל עמכם במידת האחווה. הוא לא מספר להם מבחינה גנטית, מבחינה ביולוגית שהוא אח שלהם, את זה את זה אנחנו יודעים. הוא אומר, אני אחיכם, הכוונה שנשארתי אף שלכם, אני אוהב אתכם ואהבתי אתכם, וכאילו לא היה הדבר ההוא, כאילו ששום דבר לא קרה, אני אף שלכם, ממש, אני אוהב אתכם מכל הלב, כאילו שלא קרה שום דבר. גם שמח לומר, אחיכם אשר מחרתם אותי, אינה לומר, שאפילו בזמן המחר, לא קעתה, אינה אחווה ממני. מה שהוא אומר להם, זה משפט מזעזע. אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרים, אני הייתי אף שלכם, גם באותו רגע שאתם מחרתם אותי. כל מה שקרה, הורדתם אותי לבור, הוציאו אותי, העלו אותי, מכרו אותי מכאן, מכרו אותי לשם, העבירו אותי מיד ליד כמו סחורה, גם ברגעים הללו נשארתי אח שלכם. אני יוסף אחיכם גם ברגע שמחרתם אותי מצרימה. לא רק שעכשיו אני סולח לכם, אלא מעולם מעולם לא שרה ולא פגה האהבה הגדולה שהייתה בינינו. הדבר הזה הוא דרגה עצומה, כן? זה דרגה שאנחנו מדברים עליה בפה, אבל כל כך קשה ליישם אותה. אבל בכל זאת, התורה מספרת לנו כדי שנלמד. זה במישור הפרטי של כל אחד והחיים שלו, זה במישור הציבורי. יש רגעים שבהם אני מרגיש שהשני עשה לי עוול, יש רגעים שבאמת הוא עשה לי עוול, פגע בי בצורה כזו, בצורה אחרת, אבל אנחנו צריכים לשאוף ללמוד את מה שלימד אותנו יוסף, הסבא הגדול שלנו. גם ברגע שעושים לך עוול מאוד מאוד גדול, אתה יכול לכעוס ואתה יכול להיפגע אולי, אבל האהבה לא שרה. האהבה בין אחים, שום דבר לא יכול להקחות אותה, ושום דבר לא יכול להקחות אותה. אז בואו ניקח לעצמנו כל אחד איך שהוא יכול, וקצת יותר מה שהוא יכול, להתחזק בעניין הזה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יראה כמה אנחנו משתדלים בעניין הזה, והאהבה שלו גם כן עלינו להתעורר ביתר שאת, וכבר נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן, הרב צבי אריה אדלר, רמב"ם מדרשה החסידית,
יוצא
ביתר עילית, תודה, בוקר טוב.
שבת שלום וברך.
אמן. אני רוצה להזכיר שוב למאזינים שלנו, היום, יום חמישי, כנס אנשי עמל ועשייה, כל ציבור בני התורה עובדים לכנס חיזוק בשעה 4 אחר הצהריים במרכז הקונגרסים בבנייני האומה, בהשתתפות מרנן ורבנן. כרטיסים בהרשמה ובחינם באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מה זה הכיפול הזה שאתה עושה לנו? ינקלה מקפל את הליינאפ וזורק אותו לפח, זה אומר שעוד תוכנית הגיעה לסיומה, ואנחנו אומרים תודה.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו דבר ראשון.
נודה לעורך ולמפיק שלנו קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופפר, אתם המאזינים שהייתם איתנו.
תודה רבה לך, איתי גדסי.
ינקלה פרידמן, תודה גם לך.
שיהיה שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.
שבת שלום, אחדות.
אחדות בעם ישראל.
וצום קל.